שלום רבותיי, אנחנו היום מסיימים את את פסקה למתת. אם רגע נחזור לנקודה המרכזית של הפסקה שראינו אתמול, אז ראינו שיש מדרגות בהופעה רוחנית. המדרגה הפשוטה ביותר זה אדם שמשתדל להתרחק מן הרע ולעשות טוב, ולכן הוא ערני לכל הקלקולים, הוא ערני לרע, והוא מנסה כמה שיותר להיות דבוק בטוב, לעשות טוב, להיות שייך אל הטוב, לרצות את הטוב, לחשוב טוב וכו'. מדרגה שנייה, שעל המדרגה הזאת הרב לא מדבר פה בפסקה, כי זה פשוט. המדרגה השנייה, שהיא מדרגה יותר עליונה, זה אותם הצדיקים שלא רק שהם ברוך השם שרים מהרע ולא קשורים אל הרע, אלא הם רוצים להיות שייכים אל הטוב, והם בעומק הרגישות הרוחנית שלהם שמים לב שהטוב שהם מסוגלים להופיע בעולם הוא הרבה יותר גדול מהטוב שכרגע הם מצליחים להופיע, ולכן הם מרגישים את הפער הזה, מזהים אותו ומרגישים את הכאב, את הצער על הטוב היותר טוב שהם יכולים להופיע והם לא מופיעים אותו, ואז מאלה הם עושים תשובה ומופיעים את הטוב, מגלים את הטוב בצורתו היותר טובה. מדרגה שלישית יותר עמוקה משתי המדרגות האלה, אלה ממש צדיקים גדולים מאוד, עליונים מאוד, והרב קורא להם פה ישנם צדיקים כאלה, שהם מבינים שלא רק שצריך להידחק מהרע, ולא רק שצריך לעשות את הכי טוב שאפשר לעשות במסגרת הטוב, אלא שהטוב הזה שהם קשורים אליו, הוא צריך להיות טוב שכולל צדדים שונים של טוב, ויש איזון נכון בין כל הצדדים השונים, שלפעמים הם נראים הפוכים. כמו למשל הדוגמה שמזכיר כאן הרב, יראה ואהבה. יש לנו שני, אם אפשר לומר, מסלולי קשר עם ריבונו של עולם. המסלול הראשון הוא מסלול של אהבה. קשר, הזדהות, הבנה שכלית, אם כבנים. קודם כל, הקדוש ברוך הוא אבינו. ואבא אוהב את בניו, אוהב עמו ישראל. אז קודם כל יש לנו קשר איתו, הוא כאבא, אנחנו כבנים. וכמו שבן רוצה להבין את אבא, רוצה להזדהות עם אבא, רוצה להיות שייך לאבא, ככה הקשר הזה הוא קשר שמסמל גם את ההבנה השכלית, גם את ההזדהות הנפשית ואת הקרבה. אבל יש גם קשר שני עם ריבונו של עולם. הוא לא רק אבינו, הוא גם מלכנו. הוא מלך. הוא מלך ואנחנו עבדים. הקשר שבין העבדים למלך הוא קשר יותר של ריחוק, של חוסר הבנה, של חוסר הזדהות, אבל מתוך כבודו של המלך, מדרגתו של המלך, הרוממות של המלך, העבד מוכן לעשות ועושה בשמחה את מה שהוא צריך לעשות, כי הוא מבין שהמלך יודע מה בעצם צריך לעשות. ולפי המדרגה הזאת, לפי הצד הזה, הממד הזה, הספור זה לא קשור להבנה. אדרבה, זה דווקא קשור לעשייה. זה לא קשור להזדהות. אדרבה, המלך אומר ואני עושה. זה לא קשור לקרבה. הפוך. זה דווקא מגלה איזשהו סוג של ריחוק ונבדלות בין המלך לבין העבדים. אם כן, הקדוש ברוך הוא אבינו ומלכנו. גם אהבה וגם עירה. אומר הרב, היות ובעבודה הרוחנית של האדם הוא צריך לצרף את שני הכוחות האלה, שלכאורה נראים סותרים אחד השני, ומצד שני הוא צריך ליצור איזונים בין שני הכוחות האלה. איזונים נכונים, אז הצדיקים העליונים, הם בעצם שמים לב, לא רק שהם שרים מהרע ושייכים לטוב היותר טוב, אלא שהטוב שאמור להיות כולל כל מיני צדדים, צדדים שונים ואפילו שנראים הפוכים, מופיע אצלם בצורה מאוזנת, בצורה מדויקת. בואו נקרא את החלק האחרון. ישנם צדיקים כאלה, אלה הם מדרגה 3 כמו שהזכרנו עכשיו, שלא די, אחרי אנחנו נכנסים למדרגה 2, את מדרגה 1 הרב לא מזכיר פה, שלא די שכשמחסרים רגע אחד את השיעור המלא והחי לפי ערכם, מהדבקות האלוהית העליונה, הם מרגישים את נפשם בעומק צרת החטא, כלומר בעומק צרת החיסרון שהדבקות האלוהית שהם יכולים להגיע אליה, והם עוד לא הגיעו אליה, אז הם מרגישים את החיסרון הזה ואת הכאב על החיסרון הזה. ומאלה מתקנים את משברם על ידי תשובה עילה, תשובה עליונה, על ידי תשובה מלאה, אדירה וגדולה, לעשות את הטוב עוד יותר טוב. זה הצדיקים במדרגה 2. אלא הצדיקים השלישיים במדרגה 3 יותר עליונים. אלא שגם עם הדבקות, אני אקרא אולי שוב את החלק הראשון, ישנם צדיקים כאלה, שגם עם הדבקות תהיה ממולאה רק מצד אחד. כלומר, הם שרים מהרע, והם עושים טוב, והם עושים את הטוב הכי טוב שהם יכולים. אבל הם גם מרניים שהטוב הזה שכלול מצדדים שונים, מופיע באיזונים נכונים. אלא שגם אם הדבקות תהיה ממולאה רק מצד אחד, מיראה לבד או מאהבה לבד, מריחוק או קרבה, מהבנה שכלית או אמונה תמימה, מהזדהות או מהתבטלות כלפי השם וכו', אז הם שמים לב שגם אם הדבקות תהיה ממולה רק מצד אחד, מהירה לבד או מאהבה לבד, הם מרגישים בזה כבר פגם עצום ופירוק של חיבור הסדר האלוהי בעולם. הם מבינים שהקדוש ברוך הוא יצר עולם שיש בו סדר, והסדר כולל בתוכו צדדים שונים, וצריך ליצור את האיזון המדויק בין כלל הכוחות, בין כלל הצדדים השונים, כדי שבאמת הסדר האלוהי יופיע בצורה מתוקנת. ואם הסדר האלוהי לא מופיע בצורה מתוקנת, כלומר לא רק שאין רע, ולא רק שיש טוב, אלא אם הטוב עצמו לא מדויק, לא מאוזן על כלל צדדיו, לפי המינונים המדויקים של כל אחד מהצדדים, הם מיד מרגישים ומבינים ופועלים לתקן את הקלקול הזה. כי הם שמים לב לפירוק של חיבור הסדר האלוהי בעולם, ואיזה פגם יוצר הפירוק הזה. ולכן ונפשה מורגת לאחוז במידת התשובה, במידת התשובה העליונה, לתקן את הקלקול. טוב, זה עיקרון. עכשיו, העיקרון הזה יש לו השלכות. לכאן הגענו אתמול. והצדיקים העליונים, מלאי החסד והרחמים האלוהיים על כל היצור, כלומר, הצדיקים האלה, הם לא רק שייכים לטוב בממד הצר שלו, אלא הם יודעים לזהות שהטוב בעצם, כמו שאמרנו, כלול, כולל בתוכו, צדדים שונים. אז מלא המבט שלהם על המציאות הוא לא מבט פרטי, הוא מבט עולמי, הוא מבט היסטורי. כלומר, הצדיקים האלה, אין עלה בעולם מיותר מתוך עומק המבט שלהם. כל עלה שהקדוש ברוך הוא ברא על עץ, יש לו חשיבות. לכן, והצדיקים העליונים מלאי החסד והרחמים האלוהיים על כל היצור. הם מכירים את הערך של כל מה שהקדוש ברוך הוא יצר, ולכן רוצים שאותו ערך, אותה בריאה, אותה יצירה, תצא אל הפועל, כדי שיתגלה החסד והרחמים האלוקיים עליה, כי מכוח זה היא נבראה. והצדיקים העליונים מלאי החסד והרחמים האלוהיים על כל היצור, על כל העולמים, וכל אשר בהם, כלומר, זה מין כולליות של כלל הצדדים בצורה מאוזנת, מראש עד סוף, אלה הנעזרים בגבורה ונעתרים בתפארה, גבורת הצמצום שיודעים מצמצם כוח אחד שרוצה להתפרץ על כוחות אחרים, אלא לתת לו בדיוק את המשקל שמגיע לו, לא פחות ולא יותר, ונעתרים בתפארה, רבונו במקומות אחרים, שהתפארת, מידת התפארת, התפארת לפי דעה אחת, זה מתן תורה. התורה יוצרת פאר, כלומר יוצרת דיוק בהופעת כלל החלקים, כל חלק במקומו. כשאני אומר תמונה מפוארת, זה אומר, או ציור מפואר לדוגמה, זה אומר שכל גוון של כל צבע נמצא בציור הזה, במקום המדויק שלו. זה נקרא פאר. פאר אומר הרב, זה שאתה רואה איזה כולל, שכולל בתוכו הרבה חלקים, וכל חלק קיבל בדיוק את המינון המדויק שלו. זה נקרא דבר מפואר. לכן התפארת זה מתן תורה. התורה, תסתכל בוראיתא וברעלמא, התורה, אם אפשר לומר, היא בעצם מגלה את הערך המדויק של כל אחד מהפרטים, ואיך כל הפרטים האלה כוללים, יוצרים איזושהי הרמוניה אחת כוללת. עוד פעם משפט הזה. הצדיקים האלונים מלאי החסד והרחמים האלוהים על כל היצור, על כל העולמים וכל אשר בהם מראש ועד סוף, אלה הנעזרים בגבורה לא להפריז יתר על המידה בכל אחד מהצדדים, ונעתרים בתפארה, יש להם אתרת של תפארת שיודעת לתת לכל אחד את הכוח שלו, את הצד שלו, את הממד שלו, ומלא נוסרת כאן ההרמוניה בצורה מדויקת, בתפארת אמת, לא לסתות, לא יותר ולא חסר, אז הם, הצדיקים האלה, הם מרגישים את אי שיווי המשקל שבמערכת הדבקות המזוקקה שלהם. איזושהי רגישות מאוד עליונה לסדר הדקדקני הזה. עכשיו אמרנו אתמול, שאם הפסקה הזאת עוסקת בצדיקים כל כך גדולים, אז למה אנחנו לומדים את זה בכלל? למה זה באורות התשובה? אלא כנראה שכל אחד מאיתנו, ככל שהוא מתפתח מבחינה רוחנית בצורה יותר מתקדמת, ממילא הוא יותר ערני לדקויות האלה. הוא לא רק שר מירה, הוא לא רק רוצה שהטוב יהיה יותר טוב, הוא רוצה שהטוב יכלול בתוכו צדדים שונים, והצדדים שהוא יכלול אותם בתוכו יהיו מדויקים. כל צד יהיה, הכל יהיה מאוזן. טרף נראה שרב מגדיר את זה בכותרת אחרת, שאולי זה נתעכב קצת יותר עוד מעט. ולכן, וגם אם המיזוג של העירה עם האהבה לא יהיה נושא את המשקל השווה הראוי לו, למשל, אם חלק אחד אחרי יותר מדי על חברו, הם שווים בתשובה ועולים עד המקום העליון, שמשם משתפכים האוצרות, כלומר עולים אל המקור, שמשם בעצם כל הנחלים באים אל הים או נובעים נגיד מן המעיין, אז הם בעצם מתחברים אל מקור הנביאה, אל המים, אל המעיין, ושם במעיין הם מזהים איך כל אחת מהטיפות יוצאת מאותו שורש, אבל כל אחת מהטיפות יש לה את הייחודיות שלה. הם שווים בתשובה ועולים עד המקום העליון, שמשם משתפכים האוצרות אשר לשפת הקודש. כלומר, אותו המקור שממנו יוצאים כל הפרטים. כשכל פרט הוא בעצם מגלה את הערך המדויק שלו. ומוצאים הם את המשקולת הקדושה העליונה במקומה. פעם רציתי לומר, לא יודע אם זה נכון, אולי, שכנראה זה לא מקרה שאבותינו מצאו את זיווגם על הבאר. נכון? סוגיית הבאר בכלל בתנ"ך היא סוגיה מעניינת מאוד. הבאר זה אם אפשר לומר, זה... איך יקרו לזה היום?
מקום שידוכי.
כן? תמיד על הבאר. אצל אברהם ושרה זה לא כתוב, אבל רבקה ואליעזר היה על הבאר. יעקב ורחל היו על הבאר. וכו'. מה יש בבאר הזאת? אולי אפשר לומר, אולי. שבעצם הבאר זה כיוון לזוגיות. זה סימן לזוגיות. בבאר יש מקור נביאה. מקור הנביאה הוא אחד. זכר ונקבה בעולם הנשמות, נשמה אחת. זה מציאות אחת, אחדותית. אבל המעיין הזה מוציא הרבה טיפות. וכל טיפה יש לה את הצד שלה, את הגוון שלה, את הייחודיות שלה. והסכנה שכל טיפה תחשוב, שהיא לכשעצמה. היא לא תבין שכדי שהיא תשלים את מה שחסר לה, היא צריכה להתחבר לטיפה אחרת, כי בעצם שניהם נובעים מאותה נביאה. אז אולי זה מין סימן כזה, שהזוגיות, כדי שהיא תיבנה נכון, היא צריכה בעצם שניים, א', הגדרה או הכרה, שבעצם שנינו באים מאותו מקור, ב', שכל אחד מאיתנו יש לו את הייחודיות הספציפית שלו. אז מהמקום האחדותי אנחנו באים אל השונות. מהשונות אנחנו מחפשים את האחדות. זה דבר אחד. אז אותו דבר פה, אצל הצדיקים האלה, כל האיזונים הרוחניים האלה, זה דבר שהוא פשוט. כי בעצם המקור הוא אחד, והוא מתגלה בגוונים שונים. השמש היא אחת ויש לה הרבה קרניים. אבל כל הקרניים באים מאותה שמש. כדי שהשמש תוכל להופיע במציאות, היא צריכה להופיע בכל הקרניים, בלי לבטל שום קרן, לפי הערך שלה. אז הצדיקים האלה מוצאים את המשקולת, מוצאים הם את המשקולת הקדושה העליונה במקומה. הכל שקול בשקל הקודש, בצורה מדודה, מדויקת מאוד, לא יותר ולא חסר. עכשיו אנחנו נכנסים לעוד סוגיה שנרחיב בה היום. ומתקנים הם את פגם הצליעה של ירח יעקב. מאוד מעניין. כשאסב, או שרו של אסב, פגע ביעקב. והרגל שלו קיבלה מכה, ואז יעקב צולע על ירחו. מה זאת הצליעה הזאת? לא כתוב שהוא הולך בצורה ישרה, וגם לא כתוב, ברוך השם, שהוא בלי רגל. יש לו רגל, אבל הרגל לא הולכת ישר. אותה הצליעה שעליה מדובר פה, זו אותה הצליעה שהרב מדבר בפסקה. להיות עם רגל ישרה זה האידיאל. רגלי, תכף נראה, רגלי עמדה במישור. הרגל, שזה הצד היותר נמוך, היותר תחתון, היותר חומרי, היותר טבעי, גם היא צריכה להיות חלק מתהליך או חלק מהאיזון הכללי של כל כוחות החיים של האדם. כששרו של עשיו מצליח לפגוע בירך של יעקב, ברגל של יעקב, הוא בעצם מגלה לו כנראה שיש כאן איזושהי הפרה של איזון. כלומר, הכוחות הרוחניים והכוחות החומריים לא כל כך מאוזנים ביניהם. ויעקב באמת צולע. זה לא שהוא הולך עם רגל ישרה, זה לא שחס ושלום הוא בלי רגל, אלא יש רגל, אבל היא צולעת. אותה הצליעה זה בעצם אומר שאין איזון. אז כשחזל אמרו שיעקב יצא מהמאבק הזה צולע, זה בא לומר שבעולם שלנו יהיו מצבים של חוסר איזון בתוך הטוב בעצמו. בתוך הטוב עצמו יהיה חוסר איזון בין כלל המרכיבים שלו. והצדיקים האלה, או כל אחד מאיתנו במדרגה שלו, תפקידנו לתקן את הצליעות. מתקן את ההליכה שתהיה בצורה ישרה. ומתקנים הם את פגם הצליעה של ירח יעקב. תראו כמה פעמים הרב חוזר על השורש ישר. והולכים במשרים, רגלי עמדה במישור במקלים אברך את השם, במקלים אברך השם, אלה הם הישרים, אשר סוד השם עליהם תמיד יגלה, ואת ישרים סודו. מופלא פה. יש גדר שנקרא צדיק, יש גדר שנקרא חסיד, יש גדר שנקרא ישר. מה זה ישר? מה ההבדל בין צדיקים, חסידים וישרים? אז יש הרבה מה לדבר. ידועה הקדמת הנציב שקרא, שמביא את בעל הלכות גדולות, שקרא לספר בראשית ספר הישר, על פי הפסוקים, בנביא שקוראים לאבותינו ישרים. וכי לא היה ראוי יותר לקרוא להם צדיקים, חסידים, קדושים, משהו כזה. למה ישרים? לפי הכיוון הזה, להיות אדם ישר זה להיות אדם שכל כוחות החיים שלו מאוזנים בצורה מדויקת עד הדקדקנות האחרונה. ולכן הנציב שיביא את בהלכות גדולות הוא יגיד שאבותינו נקראים ישרים, כי למרות התעלותם הרוחנית העליונה בן אדם למקום, הם לא שכחו את שיא תשומת הלב והדקדוק בבן אדם לחברו. כשיש איזון למשל בין בן אדם לחברו לבן אדם למקום, בין עולם רוחני נבדל לעולם רוחני מתגלה במציאות שלנו, זה נקרא יושר.
ואיך
עושים את
זה?
עובדים
על זה.
נכון. לכן באמת הרב מסביר בעולת ראייה על התפילה שאנחנו בכניסת שבת, אור זרוע לצדיק ולישר לב שמחה. מה ההבדל? יש צדיק ויש ישר לב. לצדיק האור זרוע, לישר לב ושמחה. הוא אומר ככה, צדיק זה אדם שהוא נמצא במאבק והוא מתגבר. אתה לא בטוח שההתגברות הזאת היא במינונים המדויקים עד הסוף. אז לצדיק, שהוא המתגבר של הרמב״ם, שהוא הכובש של הרב קוק, הצדיק הזה הוא האור זרוע לו. האור נמצא מתחת לפני הקרקע. תמון. הוא לא פגש אותו. אור זרוע לצדיק. אדם שהוא ישר לב, אדם שהוא כבר ישר, הוא כבר לא כובש, הוא כבר לא מתגבר, הוא נקי. אצלו הכל מאוזן, מדויק, הוא כבר שייך לשמחה ממש. אור זרוע לצדיק, מדרגה א', מדרגה יותר מתקדמת, ישרי לב. ולישרי לב, כבר שמחה. אז אור זרוע לצדיק, ולישרי לב שמחה. אז מה המהלך לפי זה? קודם כל כנראה להיות צדיק. קודם כל להתחיל להתגבר. להתחיל להתאמת ולהיאבק עם כוחות חיים שונים. עד שלאט לאט מתחיל להיווצר איזשהו יושר. אמרנו פה הרבה פעמים. שבעל תשובה מצוי, זה כמו מטוס לפני נחיתה. נכון? הגלגלים שלו נפתחים, ואז הגלגלים מצד ימין, ומצד שמאל, מצד ימין, מצד שמאל, מצד ימין, מצד שמאל. ככה, שחור לבן, שחור לבן, שחור לבן. הכל ככה בקופצנו. אחר כך, כל הגלגלים של שני הצדדים, מתחילים לנוע בצורה ישרה למסלול, עד שהמטוס נעצר. אז אור זרוע לצדיק, זה התגברות. איזה גלגלים עכשיו נצחים? ימין, שמאל, קודש, חול, רוח, חומר, שכל, רגש, פרטי, כללי. נכון, כל הבירורים האלה, אנחנו מכירים אותם. כשאדם בונה בתוכו את הקומה הפנימית הזאת שהמטוס כבר נע בצורה ישרה, אז כבר אין ויכוח בין שכל לרגש. אין ויכוח בין קודש לחול. אין ויכוח בין פרטי לכללי. אין ויכוח בין אלוהי לטבעי. יש זרם חיים אחד שנובע מהאלוהי, זרם חיים אחד שנובע מהקודש, שמופיע במסלולי קודש, מסלולי חול, מסלולי אלוהי, מסלולי טבעי, מסלול שכלי, מסלול רגשי, מסלול חברתי, מסלול פרטי וכו'. זה תהליך, זה תהליך, זה תהליך. לכן כולנו, אם אפשר לומר, צולעים. הצליעה של יעקב זה הצליעה של כולנו. גם כפרט, גם ככלי, וגם כציבור. התפקיד שלנו זה לנסות כמה שניתן להיות ישר. להיות ישר, אומר הרב, זה אבותינו. אלה הם הישרים, אשר סוד השם עליהם תמיד יגלה, נפלא הפסוק הזה, ואת ישרים סודו. מה קשור הסוד לישרות דווקא, לישרים? אלא אולי אפשר לומר שהאדם הסודי, האדם ששייך אל הסוד, אל השורש הרוחני של כל דבר, הוא יודע לזהות את הכוחות השונים ולתת לכל אחד את ערכו המדויק, לא פחות ולא יותר. הרב כותב בספר אורות, באורות התחייה, שככל שהתכונה של אנשי הסוד, תכונת סוד השם ליריעיו, זה לשונו, הוא הכבוד אשר ירחש האדם אל הטבע. אנשי הסוד לא מזלזלים בטבע, בחומר, בגוף, במציאות, בעולם הזה. פוך, אנשי הסוד יודעים לגלות את העומק הרוחני שיש בעולם הזה. ויודעים לתת לו את היחס הנכון, לא יותר, אבל גם לא פחות, ממה שמגיע לו ביחס לעניינים רוחניים. לכן תכונת סוד השם ליראה, והתכונה של אנשי הסוד, שהם רוכשים כבוד לטבע. הם לא מזלזלים בכוחות החיים היותר נמוכים. הם יודעים שהם יותר נמוכים, נוצרים את היחס בין גבוה לנמוך, עיקר ותפל, עיקרי ושולי, אבל נותנים לשולי את מה שמגיע לו, לא יותר, אבל גם לא פחות. לכן אלה הם הישרים, אשר סוד השם עליהם תמיד יגלה, ואת ישרים סודו. להיות אדם ישר, זה להיות אדם ששייך אל הסוד. להיות אדם ששייך אל הסוד, זה להיות אדם ששייך אל הגילוי של הערך האלוקי של כל דבר. אולי כאן הזמן להגיד את המשפט הבא. כשרשב"י נכנס למערה, אותו נכון כשרשב"י ברח למערה, אז מקובל לחשוב, כך מקובלנו לפחות, או קודם כל מה עוד לפני מקובל לחשוב. מקובלנו שרשב"י, שאותם שנים ארוכות שהיה במערה, הוא בעצם גילה, אפשר לומר, את תורת הסוד, את ספר הזוהר וכו'. ועד יצא פעם ראשונה, יצא פעם שנייה, בסדר. עכשיו, אם הייתי שואל אדם, תגיד, למה רשב"י היה צריך לברוח למערה כדי להוציא דווקא משם את ספר הזוהר? אז קודם כל הוא ברח למערה מהאויב שרצה לרצוח אותו, מהרומאים שרצו להרוג אותו. הוציאו עליו גזר דין מוות. אבל ברמה הרוחנית עכשיו, למה דווקא הספר הזה, למה ספר הזוהר דווקא יצא אל הפועל כשרשב"י היה במערה? מה יגיד אדם בחשיבה ראשונה? מה זאת הבריחה אל המערה? מה יגיד אדם? לברוח מהחומר, לברוח מהטבע, לברוח מהעולם הזה. כדי להיפגש עם סודות רוחניים עליונים, אתה צריך ליצור איזה בועה רוחנית ולהתנתק מהמציאות החומרית. אבל במחילה מכבוד המשיב, זה בדיוק להפך. המציאות שלנו מורכבת מדומם, צומח, חי, אדם, ישראל. שיא המדרגה העליונה, ישראל. המדרגה התחתונה, דומם. דומם, הכוונה אדמה. מה זאת מערה? מערה זה בעצם החלל שנמצא בבטן האדמה. זה בעצם התוך הפנימי שנמצא בשורש האדמה. אם כן, רשב"י לא ברח מהחומר. בדיוק להפך. רשב"י נכנס לעומק החומר. ושם הוא גילה את תורת הסוד. כי הסוד, כי תורת הזוהר, תורת הסוד זה בדיוק זה. לגלות את הניצוץ הרוחני שנמצא בכל דבר, כולל הדבר הכי חומרי שיכול אפשר לעלות על הדעת. אם כן, רשב"י לא ברח מהעולם כדי לגלות את הזוהר. רשב"י נכנס לעומק העולם ודווקא שם הוא גילה את הזוהר. זה בדיוק להפך. הוא לא נהפך לאיזה כדור פורח בשמיים. הוא נכנס לעומק המציאות התחתיתית השפלה ביותר, הדוממת, האדמה, נכנס לאיזשהו חלל שנמצא מתחתיה בתוכה, ושם הוא גילה את הערך האלוקי אפילו שלה. זה בדיוק הפוך. כמה אנשים, מחצי מיליון בני אדם, 300,000 איש שבאים בל"ג בעומר לקבר רשב"י במירון, מבינים את מה שאמרנו עכשיו. וחיים את מה שאמרנו עכשיו. אבל זאת האמת. אז הסוד, תכונת סוד השם ליראה, והיא הכבוד השריחה שאדם מן הטבע. ולכן, אם אנחנו מסכים רגע את הפסקה, אנחנו צריכים להתרחק מהרע. אנחנו צריכים להוסיף טוב שיהיה עוד יותר טוב. אנחנו צריכים שהטוב שלנו יהיה טוב מאוזן. שכולל בתוכו את כלל החלקים, וכל חלק מקבל את מידתו המדויקת. ואז נקווה שנהיה ישרים. ונלך בדרכם של אבותינו. עכשיו בואו נחזור שוב על היושר הזה. עוד פעם. וגם אם המיזוג, שורה עשירית לפני הסוף, וגם אם המיזוג של העירה עם האהבה, לא יהיה נושא את המשקל השווה הראוי לו, אם חלק אחד יחיה יותר מדי על חברו, הם שווים בתשובה ועולים עד המקום העליון שמשם משתפכים האוצרות אשר לשיפת הקודש. הוא מוציא מהם את המשקולת, המשקל המדויק, המשקולת הקדושה העליונה במקומה, ומתקנים הם את פגם הצליעה של ירח יעקב, והולכים במשרים, רגלי עמדה במישור במקלים עברך השם, אלה הם הישרים אשר סוד, אשר סוד השם עליהם תמיד יגלה, ואת ישרים סודו, אשר מזיב הציור, תראו איזה יופי, אשר מזיב הציור של שאיפת יקרת מעלתם, דווקא בגלל שהם מציירים את עומק גודל השאיפה האלוקית, שמופיעה במעלתם שלהם, מתמלאה כל נפש חוקרת עוד וחיים, זה הם לא מזלזלים בחיים, יד רבה, הם מתחברים אל החיים, לפי העמידה המדויקת וכו'. וחקר כבודם, כבוד. אז הם יחקרו, הם יהיו נפש חוקרת, שמנסה לחקור על המינונים המדויקים, של מצד אחד יוקר המעלה הרוחני הנבדלת, ומצד שני הגילוי בחיים עצמם. טוב, בשעה טובה סיימנו את פרק י' ד'. יפה. מה? טוב, אז יש לנו עוד שני פרקים, רבותיי. לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו. נכון, אמרו דרשנים, החכם לא מסתכל מה נשאר בצד שמאל, הוא מסתכל כמה הוא עבר וכמה הוא הספיק בצד ימין. נכון? אז נכון, נכון שאמרתי עכשיו שנשארו לנו שני פרקים, אבל זה כדי שנדע שכבר הספקנו ולמדנו 14 פרקים. אז לב חכם לימינו, ומהימין הזה נדע שיש לנו עוד שני פרקים. אז יש לנו כוח, מה זה שניים לפני 14? מה? תדבב, תזיין, יוזיין, סליחה, שלושה פרקים. האמת שיכול להיות, יכול להיות שאנחנו נוסיף גם את בהוצאה של אור הציון, אז יש תוספות תשובה, פסקאות חשובות ממש, דברים חשובים מאוד, אז נראה. טוב, אבל אז יש לנו שלושה פרקים, סליחה, עוד שלושה פרקים.